טוב. אני רוצה להתבונן איתכם ביחד בדמות רגע שרת של רבי זיירא, דמות מאוד מאוד מיוחדת. כשאני רוצה לקחת מזה נקודה אחת אל סוגייתנו, אבל אנחנו נראה את הדמות, בסדר? האמת היא, לא נקיף את כל הדמות, דמות ענקית, גדולה מאוד, אבל פן מסוין. הבאתי פה בעצם שתי סוגיות שאני רוצה לעסוק בהן. הגמרא קודם כל מסכת במציע. רבי זיירא, כי סליק לארץ ישראל, יתיב מאה תעניתא דשתכח גמרא בבלה אמיניה, כך לא נתרדי. אני מתלבט איך לקרוא את זה, אני בכל זאת... טוב, לא משנה. בכל מקרה, הוא... הוא צם 100 תעניות. הוא צם 100 תעניות כדי שישכח את התלמוד הבבלי שהוא למד בבבל, כשהוא עלה לארץ. זה דבר שהוא בלשון המעטה משונה. למה זה משונה? פני שאסור לשכוח דברי תורה. ואדם ששוכח לאונס, מה קורה? לפעמים אדם לא זוכר לחזור כל הזמן על זה, והוא שוכח דברים. אבל אדם שמשכח מלבוד דברי תורה, זה איסור דאורייתא. מה זאת אומרת? הוא רוצה לשכוח את תלמוד בבל. למה הוא רוצה לשכוח את זה? בסדר, אתה רוצה ללמוד תלמוד ארץ ישראלי, בסדר גמור. אבל למה לך ככה? משונה קצת. אחרי זה יתיב מאחרניתא, דלישקוב רבי אלעזר בשני. הוא עוד צם עוד 100 תעניות כדי שרבי אלעזר בן פדת, שהיה הרב הראשי, שלא ימות בחייו שבי זיירא. למה? ושאז הוא יצטרך את הרב הראשי, ומה יקרה? ונפלין אליווי מילי לציבור, יפלו עליו, טיפול עליו אחריות ציבורית. הוא לא רוצה אחריות ציבורית. שבלזה לא ימות. שבלזה בבדת לא ימות בימיו. כדי שרבלזה ימשיך להיות הרב הראשי, והוא לא יצטרך לדאוג להיות במקומו. שאם חס ורבלזה ימות, אז ייפלו עליו תפקידים שרבלזה בן פדת, והוא לא מעוניין בזה. שלא, הדברי ציבור. ויתיב מאחרנית לא נשלוט בין נורא דגיהנום. צם עוד 100 תעניות שלא תשלוט באש גיהנום. עכשיו, לא יודע אם זה היה שנתי, אם כל שנה הוא עושה ככה, 300 צומות, נשאר לו אחר כך שבתות לאכול, בסדר? או ש... טוב, בוא נניח שזה היה אחד, אבל גם זה חתיכת משימה לא פשוטה, א', ב'. אני רוצה לגעת באחרון. מה זאת אומרת שישלוט בו אש של גיהנום? התענית היא, מי שמתענה, אז אש של גיהנום לא לגעת בו? מה משמעות הדבר הזה? איך אנחנו מבינים את זה? מה הפשר המציאות הזאת של אש גיהנום? אתה מבין שאדם עושה דברים לא מתוקנים, אז לא עלינו, אבל הצום ימנע ממנו מה? מה הצום עושה? מחבר? יש הרבה דברים שאפשר לחפר, להצטגה, ליותר פשוט. טוב, אוקיי, את אומרת שיש בו כפרה שלא תשלוט בו אש גיהנום. סליחה? כן, סקפנות, כידוע, זה לא ערך עצמי. זה ערך שלא יכול להביא את האדם בכל מיני מעלות, אבל זה לא ערך עצמי. בואו נראה הלאה. כל תלתין יומי הויבדיק נפשי. כל 30 יום היה בודק את עצמו. מה? שגר תנורה סליק וטיב בגבי. כן נכנס לתוך תנור. תנור מחורם. עכשיו, זה לא התנורים שלנו, כזה טיב. תנור שלהם, איך היא הייתה בנויה? איך היה בנוי, סליחה, התנור שלהם? זה חדרון כזה, יכול להיות בגודל כזה, יכול להיות בגודל גדול, שיש בו אש בפנים, והוא מתחמם בתוכו, ואז עושים את הסירים בפנים, או מדביקים על, על התקרה, את הלחם, כן? והוא ככה נאפה וכולי. טוב, יש שכן בסוסיה, שהוא, יש לו תנור כזה, שהוא יש נכנסים בפנים, שהוא שורף שם כלי קדרות, כלי חרס. אז הוא אומר, זה מגיע ל-700-800 מעלות. אני מניח שזה לא מה ש... בזה נכנס לתנור 700 מעלות, זה לא בריא כל כך. אבל גם, זה סתם חם מאוד. זה מלמד... מה? מה הוא בדק? אם, מה? הרי הוא צם כדי שאש הגנום לא תשרוף אותו. אז מה הוא בדק? האם הוא נשרף או לא נשרף? נכנס לתוך התנור, כשהוא חם, 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 הוא יושב שם פעם 30 יום ובודק את עצמו. טוב, יש אנשים, אני משוב, שיחזים תוך סאונה. אני לא... גם חם. טוב, כאן איזה פוצתי חם. אבל מה זה נקרא לאש גיהנום? זה ככה? זה הדומה של אש גיהנום? אם יש לי תנור חם, מישהו רוצה לטעום טעם גיהנום? מה? כאילו, זה... ואפשר להתרגל לאש גיהנום? שכשהוא יגיע, זה לא כל כך מהר, יפחיד אותו. משונה. ויש גיהנום כנראה זה בשביל להניש, אז מה, זה דרגל לזה? שתשלוט פה אש גיהנום. טוב, הסיפור לא נגמר. יום אחד יבו ברבנן עינה. יום אחד הבנן, עין הרע, נתנו בו עיניהם. כנראה הם לא אהבו את השיטה הזאת כל כך. אנחנו קצת מבינים את זה, נכון? לא אהבו את השעשו בו, התבוננו בדבר הזה, ומה קרה לו? ויחרחו שקי, ונחרחו שוקיו, הוא נחווה במקום. מה? מהאש כנראה. חכמים לא מצא חן ביניהם הדבר הזה שהוא עושה, ובעקבות זאת, מעיניין הרע, נכון? בעקבות זאת, הוא נפגע בתוך המקום, התנור הזה, וקראו לי קטין חריך שקיה. קראו לו קטן, שרוף שוקיים. בזה היה נמוך מאוד. זה גם השם בערמית, זעירה, זעיר. הוא היה מאוד קטן. אז קראו לו קטן שרוף רגליים. מי קרא לו כך? מי קרא לו קטן שרוף רגליים?
חכמים.
חכמים? זה לא כבוד גדול לקרוא לרב גדול, גם הוא רב נמוך, אבל הוא רב גדול, לקרוא לו קטן שרוף רגליים, שוקיים.
וגם זה בגלל העין הרע שהם עשו, אז כאילו.
כן, זה גם, איך אומרים, זה לדרוך על היבלת או על מה שכואב, זה מאוד לא פשוט. מה משמעות הדבר? מה? קטן שרוף שוקיים. תעשו יותר קיצוני, צוציק שרוף רגליים. אני סליחה שאני מקצין את זה, זה מאוד מאוד משונה הדבר הזה, לא? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ככה אמרו את זה, מה, אני אשתה מים? אני ככה אני אדבק כל הזמן בלי שתות. בזבז את הזמן על שתייה. טוב, הרהורים בכל, לא משנה. לענינו. טוב, הגמרא הזאת היא מאוד מאוד משונה. כלומר, דמות מאוד מעניינת. 100 תניות לשכוח תלמוד בבלי. עוד 100 תניות כדי שהרב הראשי ימשיך לכהן, כדי שלא יטרידו אותו בענייני ציבור. ועוד מהתניות, שאש גיהנום לא תשלוט בו, ועוד בודק את עצמו. נכנס תחתנו, יושב שם, חם, 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 והוא רואה שכנראה אש גיהנום לא שולטת בו. זאת אומרת, אכן הוא חסין אש. עד שפעם אחת חכמים לא מוצא חן ביניהם, וטרח, נכווה ברגליו, קביעה לא פשוטה, וקראו לו קטן שרוף רגליים. ודאי, ודאי, כן. לא היה איזה דמות אלמונית, בזירה הוא דמות מאוד מרכזית בתלמוד, בגמרא. טוב, עד כאן גמרא אחת, בסדר? ופה, כדי קצת להסביר את הגמרא הזאת, נעבור לגמרא שהיא מחברת לנו קצת גם לפרשת השבוע. על הפסוק סוגה בשושנים, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, מקור 2, שאפילו כסוגה של שושנים, כגדר של שושנים, לא יפוצו הם פרצות. מספיק, לא צריכים גדר של 2 מטר של מתכות, לא צריכים גדר חשמלית, לעם ישראל מספיק גדר של שושנים שאנחנו לא עוברים. על מה מדובר? והיינו דמה להאמינה לרב כהנה. היה מין אחד, נוצרי אחד, שבא לרב כהנה ונצא להקניט אותו. אמריתו נידה שרי ליחודי בדי גברה? אתם אומרים שמותר לבעל ואישה להיות, להתייחד בזמן שאשתו נידה? כן? יש איסור ייחוד על כל העריות. אסור לעריות להתייחד ביחד. שם יגיעו לאיסור. אבל מה? בעל ואישה מותרים לחיות בייחוד בזמן שהיא תמאה, אף על פי שהם אסורים באיסור חמור, באישות. נכון? מה זה? הגוי, זה לא גוי, זה מין. זה כנראה היהודים הכופרים. אז הוא מקנית אותו. אש בנאורת? אפשר אש בנאורת ואינה מאבהבת? אני יכול לשים ליד האש נאורת, נכון? פסולת של היצים, מה קורה? בשנייה אחת, הכל נגמר. הכל נוסף. איך אתה מאפשר בתורה שלכם שם את המציאות הזאת שאיש ואישה יחיו ביחד בזמן שהם אסורים זה לזה? על זה הוא ענה לו, אמר לי, התורה העידה עלינו, סוגה בשושנים. אפילו כסוגה בשושנים לפצוע פצות. מספיק לנו כתר של, של פרחים, מספיק לנו, אנחנו לא יעברו את זה. זה מספיק. כלומר, אנחנו באמת כוחות גדולים מאוד. זה לא דבר פשוט מובן, אבל התורה כוח יקרה לנו, שהגמרא מוסיפה ומסבירה עוד דבר אחד. במקרה, לא עלינו, בכל מקרה של עריות, אז זה דבר שהוא תמידי. אבל אשתו, הרי בעוד שבועיים היא תהיה מותרת לו. וממילא, הוא יכול לתפק. היא יכולה לתפק. לכן, זה חלק מהיסוד של ההיתר, של הייחוד בדבר הזה, מפני שעוד מעט, זה מעגל כזה שבו בסוף מותרים, בסוף. שוב, מותרים, ולכן זה בסדר. אבל רב כהנא בא ואומר, סוגה בשושנים, מספיק לנו גדר של שושנים, ואנחנו לא עוברים את זה. ממשיכה הגמרא, ריש לקיש אמר מאחה, כפלח הרימון רקתך. אפילו הקנים שבך, מי מצות כרימון. לא רק הדוסים, גם אלו שהם בכלל לא שם, מלאים מצות כרימון. ולכן שוב, הם יודעים להיזהר ולהיזהר במציאות הזאת של האיסור ומתגברים על יצרם. ופה מה שנוגע אלינו, רבי זעיר אמר מהכה, פרשת שבוע שלנו וערך את ריח בגדיו. אל תיגע בגדיו אלא בוגדיו. ומה אמר על זה יצחק כשהוא ריח את ריח בגדיו? ראה. ריח בני, כריח השדה, מכירות? אשר ברכו השם. ואומר שם רשי, אין סירחון יותר גדול משטף עיזים. הריח הזה של הבגד של עיזים, זה לא עושה את זה. זה לא משהו. מה הוא כך מתלהב? ועל זה אומר רבי זיירה, מה? ריח בגדיו? לא, ריח בוגדיו. איזה ריח טוב יוצא מהבוגדים. איזה ריח מדהים יש שבא מהבוגדים. כן? ריח בני, כריח השדה שברכו השם, גם הבוגדים שבהם יש בהם ריח טוב מאוד. ולכן מה? לכן הם יכולים להתאפק כאשר פוגשים את המציאות הזאת, שבזמן שאישה היא אסורה, הוא יכול להתאפק על זה. בסדר גמור. עד כאן בסדר? איפה נתקענו? יש לקיש גם כן? אוקיי. יש לקיש, הוא בא ואומר, אתם צודקות, גם יש לקיש וגם רבי זיירא עושים פה קפיצה. בגלל שמה שאמר רב כהנא, שמספיק סוגה בשושנים, יודעים צדיקים, אתה אומר, זה אסור, זה בסדר. בא יש לקיש ואומר, לא, התורה לא רק לצדיקים. גם הריקנים שבנו מלאים מצות פרק כרימון. טוב, אולי צריך להסביר מה זאת אומרת שמלאים מצות כרימון, נכון? מה פשר הדבר? הרב ציודה היה מסביר את זה תמיד בצורה מאוד 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 מעניינת. אומר הרב ציודה, יש ברימון שני חלקים, נכון? הגרעינים והפרי. או שלא. הגרעינים זה הפרי. ומה הפרי? הגרעינים. כלומר, מה? המהות והאמצעי והמטרה, זה היינו אח. הפרי הוא הגרעין, הגרעין הוא הפרי. זה מהותי. כלומר, לעומת כל דבר אחר שהגרעין הוא עומד בפני עצמו, פה הפרי הוא הגרעין והגרעין הוא הפרי. זאת אומרת, אם אני אוציא את הגרעינים, מה יישאר לי? הפרי. גם כשיש לי את הגרעינים, יש לי את כל הפרי ביחד. מלאים לעשות כרימון, זה המהות שלנו. כלומר, גם הריקנים שלא מקיים מצוות, הם מלאים מצוות. מה זאת אומרת מלאים מצוות? הם ריקנים, אמרנו, נכון? גם יהודי שלא מקיים מצוות, הוא מלא מצוות כרימון. למה הוא מלא מצוות כרימון? בגלל שזה האופי שלנו. זאת המציאות שלנו. אנחנו מלאי מצוות. זה הטבע שלנו. לא צריך, כשיש דבר שאדם צריך להתגבר עליו, להגיע לזה, זה לא מתאים לי. אבל אם דבר זה מתאים לי, אז גם אני לא עשיתי, זה עדיין מתאים לי במאת האחוזים. זה יושב עליי מצוין. אז גם אם יש רגע שאני לא עשיתי את זה, לא משנה. זה אני. אני זה המצוות, המצוות זה אני. אז אם חס וחלילה האדם לא עשה את המצוות, זה עדיין הוא. שלא תחשבו שזה דבר, או מילא, גם האדם הריק יכול להתגבר על מצבים כאלו של קושי. בגלל שזה זר לך, אתה אומר, מה לי ולזה? מה לי ולזה? לא רוצה את זה. אבל דבר שהוא אני ואני זה הוא, שאדם, זה מה שהוא, התורה, זה עניינו. אז ברור שמה? שגם כשהוא לא מקיים בפועל, זה הטבע שלו. בסדר? זה מלא מצוות כרימון. עד כאן בסדר?
צריך לבחור
מזה,
אבל
האדם. סליחה? צריך לבחור מזה, כי הוא לא יכול לבחור. ודאי. אתם צודקות, ובוודאי, ובוודאי, רב קוק באיגרת שהוא שלח לרדבז. מי זה הרדבז? היה את המלחם גדול מאוד, הרב של צפת. אתם חמצום על הירושלמי המודפס שלנו, הפירוש שלו, לפני 100 שנה, יש לו פירוש לכל ירושלמי, זה מה שמודפס על הירושלמי, אחד הפירוש שמודפסים שם, זה ממנו. והוא חלק על הרב להתר המחירה, אבל לא רק להתר המחירה, הכל, איך הוא מקרב את החילונים, הוא לא הסתדר לו. והוא כותב, הוא שואל, מה אתה מקרב את החוקים האלו, הפושים האלו וכו'. והרב כותב לו בעיקר את תקנה, תקנ"ה, איגרת חשובה מאוד, שבו הרב פורס בפניו את התפיסה הרוחנית כלפי העולם החילוני. והרב שם אומר משפט מאוד מאוד חשוב. בעצם את הדבר הזה, הסגולה, הטבע האלוקי שלנו, הוא פי אלף יותר גדול ממצוות שאנחנו עושים. אז יהודי אף פי שחטא יהודי, וישראל אף פי שחטא ישראל, אנחנו קדושים בקדושה אלוקית תמיד, תמיד, תמיד. רק תנאי אחד יש, מה שאת הזכרת, שהסגולה שלנו לא מתגלית, אלא כפי הבחירה. כשאנחנו מקיימים את המצוות, מגלים את הקדושה. אבל גם כשלא גילינו אותה, היא קיימת. ולכן הריקנים שבינינו, מלאים מצוות כרימון. זה הטבע שלנו. עד כאן בסדר? עכשיו בא רבי זר ומוסיף עוד מימד. מה הוא אומר? הבוגדים. זה כבר לא ריקנים, הם בוגדים. מה? את עדינה היום. יש דיון בחודשים האחרונים למי אפשר לקרוא בוגדים במדינה. סוגיה באמת לא פשוטה, מסכים לגמרי. אבל בוגדים, בוגדים באמת, מי שבוגד באומה. כן. אני חושב שהוא גם מסכים, רק הוא לא חידד את הדבר הזה. היה מספיק מה שהוא אמר, זה מספיק לנו. בא ריש לקיש מעמיק יותר, בא רבי זר מעמיק עוד יותר. אני חושב שכל מסכימים עם זה, אבל כל פעם חושפים עוד מדרגה בתוך המציאות הזאת. כן.
גם הבודדים וגם הריקנים, מה גם, גם הם מסוגלים?
כן. גם הם מסוגלים מאוד בזה. השאלה... כן, כנראה. כנראה זה מה שהוא בא להגיד, הרי הוא בא להתייחס אל המציאות הזאת. נשגש שאמר מהך, הוא למד לא מסוג המשושנים, אלא למד בפסוק אחר את אותו עיקרון. מה היכולות של עם ישראל? הבוגדים, גם הבוגדים יכולים לעמוד בזה. טוב, מעניין, מה בדיוק, מי זה הבוגדים הללו? בוא נתבונן, מה הגמרא, איך מה תבין מי הם הבוגדים הללו. בסדר עד כאן? הנו בריוני דוד בשבבותי דרבי זיירה. היו בריונים בשכונה של רבי זיירה. מה הכוונה בריונים? האם הכוונה אנשים שהיו דוחפים בתור לאוטובוס? היו חזקים, אז הם עקפו בתור לאוטובוס? או במנהרות עקפו מהצד ונכנסו פנימה? זה הפשט בריונים? לא נראה לי. מי זה הבריונים הללו? על פירון, מהשימות, מה?
אנשים אלימים
אלימים, כן, אלימים, סוג של אלימות, אנשים שאוהבים לחם, עוסקים במאפיות, מאפיה כזאת, מאפיה כזאת, מאפיה כזאת, יש להם הרבה הרבה מאפיות, נכון? אוקיי, היה שלשום שניים שנהרגו פועלי מאפיה בתל אביב, שהתפוצץ להם הרכב, נכון? אמרו מאיזה משפחה הם, איזה משפחת פשע, הוא אמרו, לא, איזה משפחת פשע שאתה מכיר. אין, לא, אמרו להכיר, יש כאלה שנים, שכשהייתי צעיר, הכרנו אותם. כנראה שהם לא שוקטים על שמריהם והם ממשיכים. בכל מקרה, אז יש בריונים כאלו, שכנראה הם לא בדיוק מהזן של הצדיקים והתאורים שהם מוסיפים וכו' וכו', נכון? אם כן, יש בריונים בשכונה שבזירה. דווי מקרב להו, כי איך נהד לו בתיוב, הוא היה מקרב אותם להחזיר אותם בתשובה. בזירה, החליט, זאת משימה חשובה, נכון? לקרב בריונים כדי שיחזרו בתשובה. אז הוא ניסה לקרב אותם שיחזרו בתשובה. ואבו קפתי רבנן, רבנן, הקפידו עליו, למה אתה עושה את זה? מה אכפת לרבנן שהוא מחזיר בתשובה? הוא רוצה לעסוק בקירוב. למה רבנן הקפידו עליו? מה אתם אומרות?
אני
חושבת
שזה
בגלל
שהוא
היה
מאוד
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 אתם רוצים ללמוד ש"ס, תלמדו ש"ס. אני מפריע לכם ללמוד ש"ס, אומר בזהירה. אני עושה קירוב, אני רוצה לקרב את החילונים הללו. אני רוצה לקרב אותם. מה אכפת לרבנן?
אולי הם חשבו שהוא לא חזק, הוא יהיה ליד בריונים, הוא יושפע מהם. כאילו, מי מראה לו את הסיבה?
אולי הוא יושפע מהם. אז בואו, תנו לו את הקרדיט שיודע. אבל בסדר, זו בעיה בהחלט, כן.
אולי הם חשבו שהם לא יחזרו בצימוד או מוסטריך
ואני מנהלו שרם. יהדות שרם, למה שיהדות שרם?
כי הם לא חזרו בצימוד.
בסדר, נו, מה, הייתה איפה שהם יוצאים עכשיו? ועכשיו למה הם לא מטרטרים?
חששו לשאר האנשים.
מה?
חששו לשאר האנשים.
איזה מילה יש בדבר הזה? איך קוראים לזה? הנוכחות שבזירה, מה זה נותן? לגיטימציה. אם אתה יושב עם אלפרון בארוחת ערב, מה זה אומר? שאת חבר של הרב, גם אם אתה ראש המאפיה. אז החלט שירל, כן? השירל אומרת, כתוב שם, נכון. לא. אז מה ששירל אומרת, זה נקודה מאוד 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 עמוקה ולא פשוטה. איך אנשים יושפעו מהעובדה שאתה יושב איתה.
איזה אנשים
בינונים? לא, עמך בית ישראל. כשכולם רואים שאפשר להיות חבר של בזירה, גם אם אתה ראש המאפייה, זה יוצר בלבול. לא מדבר על בעיות של הון ושלטון, כן, הוא יש לו כוח, לא, 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 בכלל לא כיוון אני חושב, אלא עצם המציאות הזאת שרואים, הרב יכול להיות חבר, זאת אומרת, אפשר להיות רוצח, ודאי להיות חבר טוב של הרב. זה לגיטימציה, לא? להיות רוצח. טוב, לא נהיה רוצחים, אבל גם אם אנחנו קצת גונבים פה ושם, אולי הפוך, כך הרב יאהב אותם יותר. לא יודע, הוא הולך רק עם ראש המאפייה, לא יודע. אז זה מוגזם כמובן. אבל שוב, עצם הציוד הזאת, זה נותן הסכמה שבשתיקה, לכל הפחות, לאנשים הללו, אתה נתת להם אישור, אתה נתת להם, אתה הולך איתם. אפשר להיות גנבים ולהיות קרוב לרב הראשי, או לרב הגדול. טוב.
למה
חכמים
מפחדים מזה? בסוף אנשים לא חיו, אני חושבת, פעם התורה לא הייתה נתקרב לרב, כאילו,
זה
תורה,
זה תורה. כן, אבל אם רואים שכולם שווים, שהרב, גם אם רוצחים מסתובב, אז זה בעצם מה, זה לא נורא להיות רוצח. אם הרב הראשי יכול להיות, אני כבר אמרתי מילה שהיא אולי לא נכונה, תכף נראה, אבל אם הרב גדול יכול להיות חבר של איש מאפיה, זה מעורר הרבה שאלות, לא?
זה גם קצת מעורר גדלות.
רגע, לא, 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 לא יצא ככה. שבן אדם יכול לבוא להגיד, זה שאני רוצח, זה לא נורא. אני עדיין חבר של הרב.
אבל אולי
פעם
זה
שאני נעים,
אבל אני חושבת שאני, דווקא להפך, זה כאילו מגדיל את מעמד הרב, זה נותן מקום, כאילו זה מקרב איתם ישראל, אולי פעם זה שונה, אבל...
למה? אם
אפילו
היום
רב
גדול
שמסתובב עם
איזה חבר מאפיה,
מה אחותי? מה לדין? הוא לא הולך לבית כלא, נכנס בכלל, אפילו לא מזמין, הוא הולך
אליהם. אז
לא כולם עולים. אבל טל, אני חושבת שאני פשוט אומרת, כאילו, כשאתה נמצא בתוך המציאות, כמו נגיד רבכם מוכר לבך, שכאילו ביניהם הוא דמות הכי כאילו ירד להכי השפטות שיש, ובכלל המון המון חלקו עליו, כי אתה לא מבין איך זה, והיום אנחנו מאוד עמקים מהתורה שלו, אבל אני חושבת שאנחנו נמצאים באותו דור, אנחנו לא מבינים, כאילו מה, זה בסדר ללכת עם האדונים, וכאילו, ולהיות שם, כי הרב שם נקרא לך נכנס לשם, וכאילו, מבינה זה, אני חושבת שזה פשוט מציאות, שאתה נמצא לתוך מציאות, זה לא מובן לך. בהסתכלות כאילו אחורה, אתה יכול להגיד, וואו, הוא עשה שפה מעשי קירוב, אבל...
אני אגיד משהו אפילו יותר קיצוני לזה. דווקא מתוך ההערה הזאת של בתי הסוהר, הרבי לוין זה באמת, להיכנס לתוך בית סוהר, הייתי רוצה כדבר אחד, אדברון לא יושב בבית הסוהר. אף פעם, טוב, נקרא אולי כן בסוף. אבל רובם לא יושבים בבית הסוהר, אנשי הביריונים הללו. זאת אומרת, הם כאילו מעל החוק. זה הרבה יותר מסובך. כשיש אדם, לצערי, לשמחתי, הסתובבתי קצת בבתי סוהר לבקר אנשים שהכרתי והגיעו לשם. אבל אדם שמגיע לשם אמר לי פעם שופטת מחוזית, לא דתית. היא אמרה לי, כשבאים אלינו חבר'ה שים כיפה על הראש, אנחנו מרחמים אליהם יותר. אישה לא דתית בכלל, לא הייתי פעם איזה שיעור, זה קבוצת שופטים ועורכי דין. והיא אומרת, זה באמת, אני לא יודעת למה. ומסתבר שבאמת יש בשיקום, בתהליך השיקומי, אין ספק שמה שעושים באגף התורני בבית הסוהר, זה עושה משהו, בגלל שאנשים שבבית הסוהר, ליבם נשבע בקרבם. בגאווה, מהם והלאה, לא משנה אם שם לעשר שנים או לכל החיים. הם, משהו נשבר שם, לא כולם, יש הרבה אנשים שממשיכים להיות רשעים. אבל יש הרבה אנשים שעושים צעדים שכל המערכי השיקום שמנסים לעשות בחוץ לא עוזר, כמו הנושא הזה שחזר בתשובה. זה מאוד מאוד מעניין. אבל שוב, זה מישהו שהוא כבר שם בפנים, הוא משפל והוא פתוח לשמוע. אלפרון, אבוטבול, משאר השמות של ראשי המאפיה, הם לא שם. הם לכאורה לא במקום הזה. ולכן יותר משונה הלגיטימציה. כנראה שהצעת קצת צודקת, בגלל שבזה רק השם אחרת. בסדר? אז בואו נראה. אבל פה כבר עכשיו אני רוצה שתשימו לב בהקשר שיש בין שני הסיפורים. באיזה נקודה קודם כל? מה? ושניהם קפטי רבנן. יבו ברבנן אינה, או קפטי רבנן. הם לא מסכימים איתו בשני המקרים. האם יכול להיות שיש קשר בין שני המקרים הללו? מה זה שהוא נכנס לתוך התנור ומתחמם האש לבדוק האם זה לא פוגע בו? ותלך עם פושעים כאלו, זה יכול לסוף אותך. ואני אלך עוד שלב אחד קדימה, לעניות דעתי. שאלנו שאלה, קראו לו אז קטן סוף שוקיים. מי קרא לרב זירה ככה?
אולי זה הבינלים.
קראו לו צוציק, צוציק סוף רגליים. יש להם כל מיני כינויים שם אצלם, במאפייה שבו הם עובדים. יש לכל אחד שם משלו, ולבזר קראו צוציק. צוציק סוף רגליים. הוא בחור, חמד שבחור בצוציק הזה. אף אחד לא היה קורא לבזר, לדעתי, צוציק סוף רגליים. מי יעיז? הביריונים, זה אצלם, ככה זה הז'אנר שלהם. זה סוג הדיבור. שהם מדברים שם. בסדר? טוב. אז זה קצת מסביר לנו, תכף אנחנו נחזור לדווינצי טטוב את הגמרא הראשונה, אבל עדיין יש לנו פה עוד שלב פה בגמרא הזאת. ממשיכה הגמרא, כי נחנף שדרבי זירה אמרי, עד האינה הביחריך קטין שקי, רבי אלן רחמי. כשאחרי שבזר נפטר, אמרו הביונים, צוציק היה מתפלל עלינו עד עכשיו. מי עכשיו יתפלל עלינו? מה? לא, עד בשורה האחרונה של שתיים. שתי שורות לפני הסוף. כי נח נפשי דרב זירה. אמרי, תחילת השורה השנייה, עד לפני האחרון. עד הייתה בחריכה, קטין שקל אביבאי עלי רחמי, השתמן בי רחמי, מי יבקש לנו רחמים עכשיו? הררו בלבי ועבדו תשובה. אני רוצה איתכם לעמוד רגע שעתיים לפני הפטירה של בזירה. להתבונן על שלושה מוקדים, שלושת המוקדים. שלושה מוקדים. אחרי שבזירה נפטר, אמרו הבריונים הללו, עד עכשיו בזירה, סליחה, עד עכשיו צוציק התפלל עלינו. הוא אומר את זה, עד עכשיו חריך קטין, שקי, עד עכשיו הוא היה מתפלל עלינו. מי התפלל עלינו עכשיו? ואז הם חזרו בתשובה. ואז הם חזרו בתשובה. הראו בליבם ועשו תשובה. ואני רוצה איתכם לעמוד ביחד שעתיים לפני פטירת הבזירה. זה לא סיפור פשוט, להיפרד מגדול כזה. בואו נתבונן. שלושה מוקדים אני רוצה להסתכל מה מתרחש שם. רבנן, רבי זירא והמאפיה. בסדר? רבנן, מה הם אומרים שעתיים לפני פטירת רבי זירא? מה? לא? נתת לגיטימציה וזה עזר לך משהו? אז לגיטימציה קיבלו ותשובה לא הייתה שם. לגיטימציה הם קיבלו ותשובה לא יצאה מזה. אז מה עשית? מה עשית? אמר לך מראש. אמר לך מראש. לקרב את המאפיונרים. באמת. הבינו לבזירה. כבוד קדושת הבזירה. אתה באמת חושב שאתה על פרון, אתה תוכל להחזיר בתשובה. זה מבט ראשון. אילו היה לנו מצלמה, לשים את זה על הבית של רבנן. עכשיו בוא נתבונן מה מתרחש אצל אנשי המאפייה. מה הם אומרים? מה זה?
פאניקה כזאת.
למה פאניקה?
כי אנחנו עושים חטאים בכיף לנו, ויש מי שמתפלל עליהם, יש מי שבעדנו, הוא גדול עליהם.
אז למה הם לא שמו לב לזה עד עכשיו?
כי פתאום זה קרוב אליהם. שתמיד דבר נעלם, אז הוא...
אני חושב שעוד דבר הם מחפשים. מה הוא רצה? הרי הם לא מטומטמים. הם לא מטומטמים. דיברנו על זה עם האבא והבן, לגיטימציה לחילול שבת, נכון? כשהורה יודע מה זה שבת, הילדים לא מתבלבלים. גם אם אתה מכניס הביתה ילד מחלל שבת, ילדים לא מתבלבלים. אם להורה ברור, להם ברור שצוציק הוא לא באמת חבר שלהם. הוא אדם טהור. מה הוא רצה? למה הוא בא אלינו? מה הוא רצה? עכשיו, היום האחרון שלו, למה הם מתכוננים? הוא פתאום יקרא להם, בוא, בשבילי תניחו תפילי. צוץ בשבילך הכל. מה שאתה רוצה. אתה רוצה? זה הסך הטוב שיהיה. או יגיד להם, חבר'ה, הישיבה שלי שם, אני כבר לא אהיה פה. שימו עין לטובה לישיבה. הבנתם? צוץ. הישיבה הזאת, יש שם בניין שלא ראו, אף ישיבה לא ראתה. אל תדאג. אנחנו נבנה לו בניין, אתה יכול להיפטר לבית הולכה בשבילך, צוץ, אנחנו עושים את זה. והם מחכים, הוא לא ביקש תפילי. לא ביקש לדבר לישיבה, ואפילו לא ביקש לחמניה טריה מהמאפייה שלנו. אז מה הוא רוצה? אז למה הוא היה איתנו? מה? הוא סתם אהב אותנו? באמת? קירב אותנו? בגלל שהוא דאג לנו? הוא לא רוצה לקבל מזה משהו. אולי הוא יקבל ציון טוב בעולם האמת? לא, הוא מוכן לגיהנום. הוא מפשר את האש בגיהנום. הוא לא מקבל ציונים טובים מזה. פעם ב-30 יום נכנס לתוך התנור ובודק את עצמו, האם אני נדבק או לא נדבק. רציני זה. זה לא שהוא קבע פעם שהוא עושה איזה משהו, אחרי 20 שנה מסתכל, אוי, אני לא בדיוק איפה שתכנתי להיות בהתחלה. כל 30 יום בוחן את עצמו. להיכנס לתוך מאפייה כזאת, מאפיונרים, זה לא דבר פשוט. בוחן ובוחן ובוחן את עצמו, ורבנן קשה להם בזה. מה אתה עושה שם? זאת אומרת, יש ברב זיירא משהו מאוד מאוד פלאי. הוא באמת בא אליהם בגלל שהם יהודים. בוגדים. הם בוגדים. אבל גם הבוגדים, איזה ריח טוב יש לבוגדים שלנו. איזה סגולה. איזה ערך. איזה דבר פלאי. זה בוגד. גם בוגד, לא רק בוגד. אבל שם אפשר להיות זה הכי חזק. ושאין לו משלו כלום. הוא בוגד. ואף על פי כן, הוא איתנו. אני חוזר לגמרא, ואף על פי כן הוא יכול לשים עצמו גדר קל ולא לעבור את זה. אבל אני חושב שבזרע לקח אותנו הרבה יותר רחוק מזה, נכון? הבזרע לקח אותנו במקום הרבה יותר מופלא. שמה? שאפשר להיות שם ולהיות יהודי, באמת, עדיין. רק מה? הם קצת איבדו את האמון בעצמם. מי ייתן בי אמון? אני יודע איך אני עובד. אני לא שואל שאלות, לא מחפש אמון. הורג הימין, הורג השמאל, בדיוק מה שרציתי קיבלתי, במקרה. נפל ידי ירושה, הרגתי אותו, הרגתי אותו. הוא מכיר, אבל הוא אומר, אף אחד לא עשיתי עסקים. מי יאמין לי? מסתבר שמי מאמין לו? צוציק. רבי זיירא. רבי זיירא בא ואומר, אני נותן לך אמון. אומר, אחרי פטירתו, אומר שהמאפייה הזאת, מה? לא יאמן. יהודי זה התפלל עלינו, כל הזמן. האכפת לו מאיתנו, כל הזמן. אז עכשיו מי אכפת מאיתנו? עכשיו אנחנו באמת נהיה עבודים. כדי שנתקן את עצמם. כדי שנחזור, לשוב, נתקן. לא פשוט. עולם לא קל. באמת בזירה הוא בוחן את עצמו. בואו נחזור את הגמרא הראשונה. 100 תעניות לשכוח את תלמוד הבבלי. הוא לא בהכרס לשלוח את מה שהוא למד. אלא מה? את התפיסה. הגמרא אומרת שיש הבדל בין בבל ארץ ישראל על הפסוקים מקל חובלים ומקל נועם. תמיד יחלם שבבל חובלים זה לזה. אתם יודעים שבארץ ישראל מנעימים זה לזה. העמידה הזאת של תלמידי חכמים שבבבל היא לא פשוטה. הוא בא לגלות משהו אחר. הוא בא להעמיק ולגלות עמדה אחרת. רק יש בעיה שמה שהוא עושה, מי לא יכול לעשות את זה? הרב הראשי. בעמדה של אחריות, אתה לא יכול להתחבר למאפיה. זה לא הולך. זה אסור. זה כמו הון ושלטון. זה בעיה גדולה מאוד מאוד מאוד. לכן, מהצומות שהוא לא יצטרך להיכנס לתוך הנעליים של רבי אלעזר, ואז הוא לא יכול לעשות עבודה שהוא רוצה לעשות. לקרב את האנשים הללו, את אותם בוגדים, שמרח ריח בוגדיו, ראי ריח בני, כריח הסדר שם בחושר. אז יש פה מציאות של 100 תעניות שישכחו ממנו את התפיסת העולם, אולי החשדנית והלא מדויקת שבבבל, שחובלים זה לזה. את זה עושה מאה תניות. אחר כך מאה תניות שהוא יישאר בעמדה לא של רב ראשי, בגלל ששם הוא לא יכול לקרב אותם. ודבר אחרון, כל 30 יום להיכנס לתנור, להתפלל שיש גנום לא לשלוט בו, מאה תניות, ולבדוק את עצמו היטב, היטב, האם אני נשרף מהם כן או לא. ורבנן הסתכלו ואמרו, יש שם משהו, נשרפת קצת. וואי. אז הוא כן קיבל משהו שמעניין, אז זאת אומרת, לא פשוט. לא, אולי כל הזמן לכן הוא בודק את עצמו, זה באמת לא דבר פשוט. לא קל להיות סביב אנשים כאלו, ושלא יקרה לנו שום דבר בעקבות זאת. בגלל שתמוד בבלי זה שיטה של חובלים זה לזה. זו שיטה שהיא עלולה, היא לא מאפשרת לו את העבודה הזאת שהוא עושה פה, לקרב את הבוגדים. זו שיטה אחרת, בשם לא התעסקו עם בוגדים. חובלים, הם לא מנעימים, הם מכים אחד את השני. חבלה. זו התורה הכי חשובה, היא הכי מדויקת שיש. לא עושים רגליים. אבל אין ספק, כשאני אומר לך שמה שאתה עושה לא נכון, בגלל אלף בית ג', מה זה עושה? בברר לי. איך אני צריך לדייק את עצמי? ויכוח, מחלוקת, היא מבררת דברים טובים. היא מבררת הרבה דברים טובים. היא נותנת לנו יכולת להבין. כאשר אני מתווכח עם מישהו, אני מוציא ממנו ומוציא ממני דיוקים יותר. כשאתם שואלות שאלה, אז אתם מדייקות אותי יותר. אז לכן אתם לא באות לחבול בי, אבל בצעקה של תלמידי חכמים, כשגוערים וצועקים וכולי, זה מברר הרבה פעמים דברים נכונים. אחד, תודה רבה שקשית עליי. זו הייתה קושיה חזקה, אני צריך לחשוב על זה קצת. עכשיו גם בארץ ישראל מקשים. אבל עצם הצורה והדרך הזאת היא לא גם שלילית. יש רק משהו שהוא מערער איזו נקודה עמוקה שצריכים לזהר בה. ובבל אין ברירה, שם הנקודה הזאת מעורערת. כבר אם נביא את זה לפה למשל הזה, אי אפשר לקרב את הבוגדים בבבל, זה מאוד מאוד מסובך. מאוד מסובך. הבוגדים בארץ ישראל זה סיפור אחר. אבל בואו נשאיר את זה כרגע נקודה פתוחה. אני רוצה מפה להתחיל לגעת בלב טוב. במציאות, במידה, הגענו בזה שהסתכלנו עין טובה, ראינו את ההבדל בין עין טובה ללב טוב, רק פותח את זה פה עכשיו, הלב טוב שהוא באמת אוהב לא לרווח, לא למטרה. אני רוצה לקרב את האנשים כדי שיהיו דתיים, כדי שאני אקבל ציון טוב בשמיים. לא, לא, לא. אני רוצה לקרב אותם. למה? להרים אותם, שיהיה להם טוב. לא פשוט. לא פשוט. איך אוהבים אדם באמת, תוך מת טוב, מתוך טהרה, מתוך שלמות.